שלום עקיבא ויטקין ונתן אהרונס מהפודקאסט מה שלא סיפרה לי הגננת.
שלום תמיר.
שלום שלום.
אז חשבנו לעשות איזה פרק ביחד, ככה על ספר שופטים. אתם מפעילים פודקאסט שככה מנסה ומשתדל לעבור על כל התנך, סיפור סיפור, להפיק את הלקחים, גם לימינו וגם בימים ההם. הדבר שהייתי שמח להתחיל איתו את הרעיון איתכם, ובעצם לנסות לשאול, איך זה שכל כך מעט אנשים עוסקים בתנך, וגם מי שכן עוסק בתנך, עוסק בזה בצורה, נקרא לזה, שמוציאה את כל החשק מללמוד תנך. הפודקאסט הכי פופולרי על תנך, היום הוא עושים תנך של רשת עושים היסטוריה, ואחרי שאתה מאזין לזה פרק או שניים, אתה אומר, למה בכלל לפתוח את הספר הזה? לא נראה לי שיש לו מה לתת לי.
אוי, טוב, שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. אני חושב שצריך להגיד כאן, עובדה כבר בפתיחה, עובדה שחשוב לדעת על התנך. התנך הוא ספר מאוד מאוד, איך נקרא לזה, מיליטריסטי אם תרצה. זאת אומרת, הוא עוסק המון במלחמות, הגיבורים שלו הם גיבורים של מלחמות. אנחנו נדבר עכשיו על ספר שופטים, אנחנו נפגש בהמון דמויות, בהמון מנהיגים גדולים שעוסקים במלחמות, וזה כמעט, אם תרצה, הבוחן, האבן בוחן של התנך, מי הוא מוצלח, מי שניצח במלחמה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אמירה שאת התנך, הגיבורים שלו הם מנצחים, ומי שמפסיד הוא כנראה לא, אלוהים לא איתו, וזה מסר שהוא אולי מעט מעט אנכרוניסטי היום, בישראליות של היום. זה מעניין להיזכר שבאמת, אתה יודע, בתחילת הציונות, גיבורי התנך זה היה ממש הגיבורים של 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 החברה הכללית, של בתי ספר, גם שלא היו דתיים, הפוך, אם כבר הם למדו יותר תנך מאשר דתיים, כי זה מאוד מאוד הסתדר להם עם 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 התנך ועם המסר שלו, הגיבורים של התנך וכל המסר הזה. והיום או מה זה היום, אחרי מלחמת יום כיפור, כאשר בעצם יש כאן איזשהו שינוי מאוד עמוק, שינוי עומק בחברה הישראלית,
אני מוכרח להסתכל על זה קצת אחרת. אני אישית חושב שהתנך הוא ספר מאוד מאוד רציונלי, ואפילו עם כל הניסים שיש בו ודיבור עם אלוהים וכל זה, משתדל להיות ריאליסטי. אני אסביר למה אני מתכוון. העולם התנכי הוא עולם שהתקיים, שהיה אז, כן, בעת העתיקה, מ-X עד Y, אבל, ואז עם ישראל יצא לגלות. יצא לגלות מתוך עולם, מתוך המציאות, כן? וכל שנות הגלות, עם ישראל לא היה לו את העולם הזה, כמו שאומרים, הוא היה חסר מציאות. הוא היה, מה שאומרים לשון חזל, אין לו אלא ארבע עמות של הלכה. כל מה שנשאר זה רק היה תיאוריה. וכשבאים לקרוא וקוראים את התנך ורואים סיפורים כל כך, כמו שאמרת, גם מיליטריסטים וגם סיפורים שמספרים את המציאות הקונקרטית, אי אפשר להתחבר לזה. ודווקא כשחזרנו לארץ, אז אני חושב שאפשר להתחבר לתנך ההוא הרבה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר טבעית. הדברים הרבה יותר באים לידי ביטוי, אני חושב, כשאנחנו קוראים את הדברים בימינו. עכשיו, אם אנחנו נוקטים בשיטה ביקורתית, כמו אותו פודקאסט שהזכרת, שבעצם במחילה היא אומרת, אני לא מאמין למה שכתוב בתנך, עכשיו אני אסביר לכם מה באמת כן כתוב בו, אז באמת אין מה לקרוא את התנך לפי זה. אם אנחנו באים בגישה אחרת לגמרי, בגישה שהיא מצד אחד יותר מסורתית, כי היא נותנת אמון בספר, מצד שני, היא כן גישה שהיא יותר רציונלית, היא לא דורשת הכל לדרשות פילוסופיות ודרשות אמוניות, אלא נותנת הזדמנות גם למציאות עצמה שמתרחשת בתנך לתת את הטון, אז אני חושב שאנחנו מקבלים תנך שבעצם אולי מעולם לא, שום דור לא זכה ללמוד. יש לו גם את הראי ההיסטורי, גם את הריאליזם, וגם הוא נמצא, הוא חי במציאות הקונקרטית, כמו שאנחנו כרגע חיים במציאות קונקרטית, שיש לנו מדינה ויש לנו את ארץ התנך, אנחנו חיים במקום הזה. ואני אישית בתור מורה לתנך, אני חושב שלגשת אל התנך, מתוך א', מתוך אמון כמובן, אבל גם מתוך לנסות להבין את הרציונל שמאחורי, גם ברמה הפרטית, כל סיפור קטן, כל פסוק יש בו איזשהו רציונל, וגם כמובן את הרציונל הגדול, מה שאנחנו ננסה לעשות בפרק הזה על ספר שופטים, אני חושב שזה ייתן ממש מקום אחר לקריאת התנך, מה שיגרום לבן אדם לא רק להשתעמם, חלילה להשתעמם, כלומר זה, הוא לא רק שהוא לא ישתעמם מהתנך, אלא הוא ירצה לרוץ לקרוא אותו עד הסוף, יהיה לו קשה לסגור.
זאת אומרת, שמה שאתם אומרים, שמרוב שהתרחקנו מבחינה ערכית מהתנך ומגיבוריו ומנביאיו, אז אנחנו קוראים אותם, ואנחנו צריכים קצת לכפות על עצמנו את ההערצה אליהם, והכפייה הזאת גורמת לנו להתעייף בקריאה של הסיפורים, שהמורים דווקא לא רואים בנו גאווה, לא רואים בנו תחושת הזדהות, ובמקום זה מורים בנו שנייה, למה הוא רוצה כל כך הרבה, למה הוא רודף אחרי האויבים שלו, ואולי יותר מדי הושפענו מהנצרות.
מהנצרות, ואני הייתי אומר גם מהגלות, כלומר, וגם איזושהי, כן, איזושהי תפיסה שמתרחקת מהעולם, ולא מוכנה לקבל, כן, הניתוק הזה בין העולם הזה לעולם שאנחנו חיים בו, כן, לעולם הרוחני, כן, אני חושב שהדברים האלה הרחיקו אותנו מהפשט של התנך, וגם לא נותנים לנו כל מיני רעיונות הומניזם, שלא נותנים לנו להבין את המצב הבסיסי שהתנך מדבר עליו, העולם הזה.
אז יאללה, בוא ניגש לספר. וספר שופטים, באמת, אחד הספרים המאתגרים שיש, גם בגלל הפתיחה המאוד מוזרה שלו, גם בגלל המסר, שהוא מסר שקצת אולי סותר את זה, שאחר כך ספר מלכים בה, ומראה שגם המלוכה היא לא איזה פתרון אידיאלי. ובאופן כללי, הייתי שמח לשמוע מכם, ככה אחרי שעשיתם פרק-פרק בפודקאסט שלכם, איך הספר מתחיל, ולמה זה כל כך בעייתי להבין את זה.
כן, ספר שופטים, ספר מורכב, אין ספק, כי מצד אחד הוא ספר מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד ברור כאילו, זאת אומרת יש בו הקדמות ויש בו סיכומים כאלה של הספר ואומרים למה כותבים אותו. מצד שני, ספר שופטים, כמו שאמרת, הוא מתחיל בצורה מאוד 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 מוזרה. במין, לפני ההקדמה, שיש לו, יש הקדמה שאומרת רציו של הספר, למה, מה, איך הולכת לראות התקופה, ומה שקרה, מעגל החוזר של הספר, של החטא והעונש, יש איזשהו ספר, פתיחה של כמה סיפורים, שנראים כזה, לכאורה, בלי קשר, קצת סיפורים על הכיבושים של יהודה, קצת סיפורים, אני מכוון, הכיבושים של, של נחלת יהודה על ידי השבט, שבט יהודה, קצת כיבושים של נחלת יוסף, עם שבטי יוסף, וכל מיני סיפורים, וזה נראה מנותק מהספר, אז כבר איך שאתה מתחיל את הספר, אתה כאילו לא יודע לאיפה הולכים, למה מביאים את הסיפורים האלה לפני?
הרי ספר שופטים מגיע מיד אחרי כיבוש הארץ, לכאורה הקורא הסביר שלא מכיר את המשך ההיסטוריה, אני מצפה שהארץ נכבשה, ועכשיו חייר עם ישראל בארצו המובטחת, והכל יהיה טוב, כי העם פשוט כבש את הארץ וניקה אותה מכל יושביה, בפתיחה שסותרת את עצמה לגמרי.
נכון, נכון. וזה בעצם, במילה אחת על ספר יהושע, ספר יהושע בעצם מתאר איזשהו שני כיבושים. יש את הכיבוש הכללי של הצבא הכללי, כי יהושע החזיק את כל העם קצר, ועוברים ונלחמים נגד הצבאות הגדולים של המרחב. הברית של מלכי הדרום, שזה אזור עמי ההר של מה שנקרא עם ירושלים, והעמים ששם. ויש את הצבאות של מלכי הצפון, זה דווקא היו הצבאות היותר חזקים, הברית סביב מלך הצור, העיר הגדולה וכל העמים שסביבה, שני מסעות כיבוש מאוד גדולים שבעצם די גומרים כאן את הצבאות הגדולים. אבל זה לא באמת הופך את עם ישראל בתקופה שהם נכנסים לפחות לפי התיאורים של יהושע, לעם שבאמת כבש את הארץ, רק עם שניצח את הצבאות הגדולים. עכשיו כל שבט ושבט צריך לכבוש את הנחלה שלו, ולא כל השבטים עשו את זה בצורה מניחת הדעת בכלל, וזה בעצם הפתיחה של ספר שופטים, שבעצם מתארת את כל השבטים שלא כובשים את הנחלות שלהם, ודווקא השבטים היותר חזקים, שהיו אמורים לקחת אחריות ולעזור, לא מתעסקים עם זה, כל אחד עוסק בנחלה שלו, שבט יהודה, שהוא היה שבט משמעותי וחזק, עוסק, כובש רק את המתחם הפרטי שלו, שבטי יוסף גם, וכל השבטים הקטנים יותר בעצם נשארים בלי מי שיעזור להם, בלי צבא מרכזי, ויש יותר ויותר שבטים שגרים בתוך מוקפים בגויים, מגויים מגויים שונים, שבעצם הם לא כובשים אותם, ומתחילים להיות מושפעים מהם תרבותית, בצורה מאוד חזקה, וזה בעצם הפתיחה של הספר, זה ההקדמה, מכאן התחלנו את הסיפור.
זאת אומרת, שבעצם יש לנו כאן קיום שבטי נפרד של כל שבט, מבלי שיש איזושהי יכולת לאכוף על כל שבט ושבט, לתת את אוכלו ההוגן, או בכלל את חלקו, אפילו אוכלו הלא הוגן, נגיד שיש מלחמה לשבט בנימין, אז שיהודה יבוא וישלח לו אפילו 10 לוחמים, אין אפשרות לעשות את זה. ונראה שזה מה שיוצר את כל הבעיות בספר, שבעצם כל שבט נלחם בפני עצמו, יש לו איזו זהות שבטית מאוד מאוד חזקה, אבל אין שום יכולת לפעול כבימים ההם אין מלך בישראל, זאת אומרת כגוף ישראלי אחד, כלאום אחד או כעם אחד.
כן, כן. זה בעצם הרציו הגדול של כל הספר. הוא בעצם אומר, אין תוחלת לפירוד השבטי הזה. וזה לא עוזר, ובאמת, איך הספר באמת מסתיים, ציטטת יפה, ממש זה מין מוטו שחוזר על עצמו בסיום של הספר, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ותראו לאיפה זה הביא אתכם. הנה, עכשיו סיימתם, זה כאילו לקורא שסיים את כל הספר הזה, תראה, ומה קרה עם זה שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, תראה, לא היה כל כך מוצלח, ולכן, כביכול, זה מביא אותך לספר הבא, לרעיון של ספר שמואל, שאנחנו לא עוסקים בו עכשיו, אבל בואו תבינו שצריך להתאחד. כן, אז זה באמת נמצא שם, זה מאוד לא מוצלח בהתחלה, במיוחד לשבטים הקטנים, אבל מהר מאוד כי הספר מתקדם, אתה רואה שזה פשוט פוגע בכולם, זאת אומרת, גם היותר מוצלחים וחזקים שחושבים שהם יכולים להסתדר לבד, הם מהר מאוד נפגעים מזה בצורה מאוד קשה, וגם להם דווקא, הם חשבו שיש להם מספיק כוח, אבל דווקא הכוח החזק של צבא מרכזי חסר להם והם נפגעים מזה.
יש איזה רעיון בכלכלה שאומר שיש דברים שהם מוצר ציבורי. מוצר ציבורי זה לא מוצר שהממשלה מספקת, נגיד אם הממשלה עכשיו תספק אירועי תרבות, נגיד תממן את הקאמרי, אז הקאמרי לא הפך להיות מוצר ציבורי כי הממשלה מממנת אותו, אלא מוצר ציבורי זה מוצר שמצד אחד מי שעושה אותו אז כולם נהנים ממנו, זאת אומרת אין בלעדיות, לא ניתן לאכוף זכויות קניין, ומצד שני כולם באמת נהנים במובן הזה שזה מטיב את החיים שלהם. וביטחון הוא אחד הדברים האלה, ונראה שספר שופטים מקדים מאוד את הרעיון הזה, זאת אומרת, אם אין רשות מרכזית שגובה מס, או יודעת לאכוף גיוס לצבא, מכל שבט ושבט, או אפילו מכל משפחה ומשפחה, זה כמובן הרבה יותר עדיף, כי אז אם פתאום שבט לא רוצה להצטרף, אז יש מלחמת אזרחים, ואם מגייסים מכל משפחה ומשפחה, אז אין מלחמת אזרחים, אלא סתם אכיפה, כנגד איזה חמולה, שיכולה להיות קטנה או גדולה. ובספר הזה בעצם רואים את הפגם הזה שאין את הרשות הזאת, ולכן בעצם צריך, הוא מקובל לקרוא לביטחון איזשהו מוצר ציבורי, כי השבטים שהכי צריכים את הביטחון הם השבטים שיושבים בגבולות, ואילו השבטים במרכז לא שווה להם לשלוח אף אחד בשביל להילחם.
נכון, נכון, זה ממש ממש בולט בספר שופטים, זה יפה שאתה מראה את זה, כי ספר שופטים ממש מדגים את זה. הוא אומר, באמת הראשונים שנפגעים, זה באמת אלה שבאמת הכי צריכים לכאורה בהתחלת הביטחון, השבטים, שבטי הספר, שבטי הצפון, ומה שקורה הוא שבמהלך הספר, בתחילת הספר שבט יהודה מככב, הוא שבט מאוד בולט, הוא גם השופט הראשון שבכלל מעמידים, שאף אחד כמעט לא מכיר אותו, כי אין לו איזה סיפור בולט וחזק, זה עתניאל בן כנז, וזה מה השופט הראשון, אבל אף אחד לא יודע את זה, לא זוכר אותו, לא שום דבר, ולאורך כל ספר שופטים, שבט יהודה נעלם. זאת אומרת, מה קרה לו? אין את שבט יהודה, כל הסיפורים לא עוסקים בו. אפשר להעלות השערה, ששבט יהודה, די בהתחלה של ספר שופטים, בגלל שהוא באמת לא, היה לו קואליציה גדולה, והוא חשב שהוא יכול להסתדר טוב מאוד בלי, בלי באמת, כמו שאמרת, בלי הביטחון כמוצר ציבורי, אלא לדאוג לביטחון העצמי שלו. אז, הוא די מהר נכבש על ידי הפלישתים, בכיבוש כזה יותר משמעותי או פחות משמעותי, וכמעט עד סוף הספר אנחנו פשוט לא רואים אותו, עד שאנחנו מגלים אותו בסוף של הספר, בסיפור אחד, בסיפור של שמשון. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה שאתה מראה במדיניות הציבורית, היא מופיעה חזק מאוד בספר שופטים, אפשר לראות אותה מופיעה שם.
האמת, אחד הדברים המעניינים זה ששבט יהודה לא רק לא מגן על השבטים האחרים, אלא בסיפור שמשון אנחנו ממש רואים שהוא בוגד בהם. זאת אומרת, הוא מסגיר את שמשון, ולא רק שהוא אומר, אני לא מתערב, אלא אומר, אני שומר על השקט בכל מחיר. אפרופו פוליטיקה בת ימינו, מי שרוצה לשמור על השקט בכל מחיר, הרבה פעמים גם בוגד באחים שלו.
כן, אתה יודע, יש מישהו שכתב סיפור על שמשון, נכון? קוראים לו ז'בוטינסקי, והוא דיבר על שקט ורפש.
זה בסיפור על שמשון הוא כותב את הדברים האלה?
לא, אבל אני אומר, יכול להיות שהוא לקח את זה משם. שקט ורפש זה הגדרה שלו. אבל הוא ודאי הכיר את הסיפור, חזק, והוא בדיוק, זה היה הדגם שעמד מול עיניו, מול האנשים שאומרים, שקט בכל מחיר. זאת אומרת, תן לנו את השקט. לא, שקט הוא רפש, ובאמת שמשון ועוד כל מיני שבטים לא דגלו בשקט ויצאו ונלחמו, וזה אולי הסיפור של כל ספר שופטים, שכל פעם יש מושיעים כאלה שאומרים, אוקיי, עכשיו צריך לקום עם כל המצב הקשה, ואיכשהו לקדם את הסיפור הזה, למרוד בכובש כזה או כובש אחר, וזה מה שאיכשהו מחזיק את העם כל התקופה, ושבט יהודה באמת נמצא שם במקום הזה של השקט, אז כן.
אז בואו נדבר רגע על הסיפור הראשון, שבו בעצם הספר מתחיל אחרי כל ההקדמות. הסיפור של אהוד בן גירה, אותו תחבולן ששולף את הנשק מהיד הלא צפויה והורג את מלך מואב.
מקסים, אז ברשותך, לפני שנדבר על הסיפור הזה, אנחנו נקפוץ דווקא לסיפור בסוף סוף הספר, שהסיפור שעוסק בסיפור פילגש בגבעה, גם הוא סיפור מזעזע מאוד ובעייתי מאוד, אבל למה אנחנו קופצים אליו בסוף? כי בעצם מסתבר שזה הסיפור הראשון של ספר שופטים. הוא מופיע בסוף בסוף בנספחים, אבל אם אתה נכנס לפרטים, אתה רואה שהוא קורה ממש ממש בתחילת התקופה, והוא יסביר לנו הרבה, כולל גם את הסיפור של אהוד בן גירה.
רגע, מה שאתה אומר זה שהסיפור של פילגש בגבעה שחותם את ספר שופטים, ומיד מוביל אותנו לתקופת המלכים, הוא הסיפור שמתחיל את ספר שופטים?
כן, 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 הוא הסיפור שמתחיל את ספר שופטים. אני אתן שני ראיות קצרות סתם שנבין למה אני זורק את זה. קודם כל, מי שמנהיג שם טעם, יש מישהו אחד שהוזכר בשמו ממש, וזה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זאת אומרת זה נכד של אהרון הכהן מדור המדבר, זאת אומרת זה סיפור שקורה, אם נשאר ברובד הרציונלי, ברובד הפשט, ולא נגיד שהוא חי מאות שנים, אז זה סיפור שקורה ממש בסוף, כאילו דור אחרי יהושע. עוד ראיה חזקה לזה, אני כבר עושה ספוילר לסיפור הזה, הסיפור הזה מסתיים בזה ששבט בנימין הושמד כמעט כליל, למעט 600 אנשים, 600 גברים, כל השאר הושמדו. בסוף תקופת השופטים, כשאנחנו קופצים לתקופת המלוכה, אז שבט בנימין הוא כבר שבט גדול מחדש, שוב פעם הוא הספיק להשתקם, ושאול הוא מלך, זאת אומרת, זה ברור שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד מוקדם, ואני חושב שצריך להתחיל בו, כי הוא מסביר המון, אם אנחנו מבינים את ספר שופטים על הרקע, שהסיפור הזה שיש לו גם משמעויות פוליטיות מאוד מעניינות, סתם גם לימינו להבין, אפשר להבין הרבה, ובאמת אולי מומלץ להתחיל בו.
פילגש בגבעה.
בסדר, אז מה שיש לנו בעצם בסיפור, זה, הסיפור מתחיל מסיפור אישי, שבו יש איזשהו אדם, לוי מהר אפרים, יש לו פילגש, והפילגש בורחת, היחסים ביניהם כבר ניכר שהם יחסים לא טובים, בסופו של דבר הוא הולך לאסוף אותה מאבא שלה, לשם היא ברחה, ובדרך חזרה הביתה מבית לחם, להר אפרים הם עוברים בעיר גבעה, הם נכנסים לישון שם, וקורה שם מעשה זוועה, כן, הם מתארחים אצל איזה מישהו, ואנשי העיר, אנשי בליעל מתוך העיר, מבקשים לתקוף את האורח, בסופו של דבר, זורקים החוצה, כן, הוא זורק החוצה את הפילגש שלו, סיפור שמאוד מאוד מזכיר את מעשה סדום, עם, כן, עם לוט, שמוכן לתת את בנותיו, ומתרחש שם עניין קשה של אונס, ובסוף גם הפילגש הזאת מתה. אחר כך אנחנו מגיעים בעצם לחלק היותר כללי של הסיפור, יותר לאומי, שזה כאשר שבטי ישראל רוצים לעשות דין ברשעים, ושבט בנימין לא מאפשר להם, והם בעצם באים למלחמה על כל אנשי הגבעה, מצטרפים אליהם כל אנשי בנימין, ואז הם, בעצם יש מלחמת אחים שבה כל השבטים יוצאים נגד שבט בנימין. בפעמיים הראשונות, שני הקרבות הראשונים בעצם, בני בנימין מנצחים באופן מפתיע, יש להם הרבה 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 פחות לוחמים, ואף על פי כן הם מנצחים, וכאשר בפעם השלישית באים שבטי ישראל ונופלים לפני השם, ואז פתאום מוזכר ששם נמצא פנחס בן אלעזר, אז הם בעצם מצליחים בקרב השלישי, ומכים על ידי תכסיס מוכר מיהושע שמכה את האי, הם מכים את שבט בנימין, ומתואר שם הקאה אחרי הקאה, עד שהם ממש משחיתים אותו לגמרי, ותופסים את עצמם ברגע אחרי האחרון, כאשר נשארים רק 600 אנשים. בסוף הסיפור מתואר שהם מנסים איכשהו להציל את מה שנשאר, להשיג נשים בשביל אותם 600 איש, וזה אחרי שהם נדרו, שהם לא ייתנו את בנותיהם לאישה, והסיפור נגמר ככה, שמצליחים להשיג נשים לאותם אנשים, ושוב חוזר המוטו של אין מלך בישראל אישה ישר בעיניו יעשה.
כן, אבל אתם בעצם אומרים שהוא חוזר לראשונה פה, הוא כאילו חוזר, הוא נמצא בסוף הספר, אבל הוא בעצם פעם ראשונה שזה מופיע שבימים ההם אין מלך בישראל, אז נראה שספר שופטים לא נגמר במלחמת אזרחים, שהוא מסמל את ההידרדרות המוחלטת של תקופת השופטים אל עבר, לא רק, נקרא לזה, בעיה אם זה מוצר ציבורי שנקרא ביטחון ומדי פעם שיעבוד לעם אחר, אלא מלחמת אזרחים. אתם רואים, זה נפתח מלחמת אזרחים, ואף על פי כן, אנחנו לא לומדים את הלקח.
אז זהו, אם אנחנו בעצם רואים את זה ככה, שבעצם הספר נפתח במלחמת אזרחים, ובא כמעט מושמד שבט מישראל, אז אולי אנחנו יכולים להתחיל להבין למה במהלך ספר שופטים אין סולידריות שבטית, אין אפילו אבא אמינה לבוא ולהתקבץ ברמה השבטית, כלומר שבטים ועוד שבטים, כי מי יודע מה יצא מהדבר הזה. הסיפור שלנו, בתחילת ספר שופטים, אנחנו יכולים להבין איזה טראומה גדולה יש מהדבר הזה, ואולי אפשר להתחיל להבין למה ספר שופטים בעצם יש את הפירוד השבטי הזה, אבל, כפי שציינת קודם, הפירוד השבטי הזה הוא גם, אי אפשר להמשיך איתו עד עולם, וגם הוא מתישהו יגיע לידי ביטוי. אני רק אגיד שהביטוי אין מלך בישראל אישה אשר בעיניו יעשה, הוא ביטוי ספרותי, והוא באמת שייך לסוף הספר. אבל הסיפור כרונולוגית באמת שייך לתחילת הספר. יש כאן איזשהו עניין שצריך לעשות את ההבדלה בין שני הנתונים. כרונולוגית, פילגש בגבעה שייך לתחילת הספר, ספרותית, הוא שייך לסוף הספר, כי הוא מוביל אותנו להבין לאן הפירוד השבטי מוביל, מוביל אותנו בעצם אל ספר שמואל.
אוקיי, אז אפילו שסיפור פילגש בגבעה מסתיים באיזו סולידריות של לתת את הבנות, שוב, שזה דבר לא, שאין להקל בראש לתת את הבת שלך למישהו שכרגע רצית להרוג, הספר בסופו של דבר, שמואל בוחר להתחיל את ספר שופטים בסיפור אחר, בסיפור של אהוד בן גירה, שמציל את ישראל מיד צר, מיד מלך מואב, והורג אותו עם יד שמאל.
כן, הוא מתחיל, בסיפור אחר, סיפור באמת של אהוד בן גירה, כי זה סיפור של באמת ניסיון לאחות את הדברים. אהוד בן גירה, וזה מעניין, ולא סתם לכן אמרתי שבוא נראה את הסיפור המקדים, את פילגש בגבעה, אהוד בן גירה מסתבר כנראה שהוא, הוא משבט בנימין קודם כל, זאת עובדה. והוא כנראה שורד של, של הסיפור הזה, של הטבח, אם לא הוא, אבא שלו, זאת אומרת הוא דור שתיים אחרי הסיפור הזה, ומה שאנחנו רואים זה שהוא הסיפור של הבוגד האולטימטיבי בעם שלו, שבסופו של דבר חוזר אליהם. זה הסיפור שאיתו רוצים לפתוח, שזה בעצם קצת מסיפור ספר שופטים של השבטים שנידחים וחוזרים. כי אהוד בן גירה, אם קוראים לאט ורואים, הוא סוג של כנראה גובה המס של מלך מואב שכבש את ישראל, והוא פתאום ברגע אחד מתהפך עליו, אחרי שהם מסתודדים.
גובה המס?
גובה המס, כן, כן. הוא מוביל את המנחה אל מלך מואב, המנחה השנתית כנראה, המס השנתי.
אבל זה גם תפקיד, לא רק של גובה מס כזה מין שנשמע בוגד, אלא גם תפקיד של כל מלך. זאת אומרת, כל מלך מישראל בספר מלכים, כששועבדנו למלכויות אחרות, אז יש גובה מס. כלומר, המלך הוא גובה המס עבור המלך הזר.
אני יוצא לרגע מגבולות התנך, אבל אם ניכנס לעולם של המשנה והגמרה, זה מאוד ברור שגובה מס זה ההגדרה האולטימטיבית לבוגד, כי גובה מס פירושו שהוא מגיע, והוא פשוט לוקח שלא בצדק, בכוח, ויהודי קשה.
על פי ראות עיניו, בצורה שרירותית.
כן, כן, יהודי, מה שקרה מן השורה, לא עושה דברים כאלה, זה ממש ההגדרה של אדם, שחכמים אומרים שאסור להשתתף איתו בתפילה אפילו, כן? זאת אומרת, זה ההגדרה, אז סתם, אבל אם נחזור לגבולות הסיפור הזה, התחושה היא שיש אינטימיות מאוד גדולה בין מלך מואב לבין אהוד, הם מדברים, הם חברים, הם מסתודדים, ופתאום הוא מתהפך עליו, וככה עושה שם שהתנקשות מושלמת, ובורח, ועולה להר אפרים. הר אפרים זה המקום שבו שחטו את השבט שלו לפני דור או שתיים, והוא אומר להם, בואו, תרדו אחריי, תוקע בשופר, וכולם באים, ומלחמת שחרור גדולה ומנצחים. זאת אומרת, הסיפור הזה, מה שהוא רוצה לומר, יש תקווה, יש אפשרות לחזרה לנורמליות, יש התחלה של שיקום. זה מה שכנראה רוצה לומר הסיפור הזה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. מהסיפור דווקא נראה שבמקום לדבר איתנו על זה ששבט בנימין מושמד במלחמת אזרחים, ספר שופטים בוחר לפתוח דווקא בסיפור שבו שבט בנימין מציל את ישראל מיד צר.
כן, כן, זאת בחירה מעניינת, זאת בחירה מעניינת שבוחרים לעשות אותה. יכול להיות שלא רוצים לשים את ה, מה שנקרא, על ההתחלה את הדבר הזה, את הסיפור, אני חייב לומר, הסיפור פלגש בגבעה הוא הסיפור הכי, לדעתי, לטעמי, הכי נורא בתנך. באמת, הוא באמת סיפור קשה ורע, ואולי לא רוצים לפתוח. זה כאילו היה צובע את הספר, אתה כבר לא היית רואה את הפרטים של כל הסיפורים. זה כאילו היה ממש משחיר את כל הספר, ולכן דווקא זה בא בסוף, אבל אם אתה קורא לאט, אתה רואה מהר מאוד איזה קשור להתחלה, ואתה מבין את זה, וכן, נתנו, תשים לב לעוד פרטים, לעוד סיפורים, ואל תקרא בהכרח את כל הספר לאור הסיפור הנורא ההוא.
זה מאוד מזכיר את הסיפור של אברהם אבינו, שמקבל את ההוראה מאלוהים, לעלות לארץ ישראל, אחרי שאבא שלו נפטר, אבל בעצם מי שקורא את הפסוקים כמו שצריך, ואת רשי שם על המקום, מגלה שעל פי החשבון הנכון, זה לפני שאבא שלו נפטר, והוא נוטש את אביו הזקן לבד, ובזמנו שלא היה בתי אבות וביטוח סעודי, זאת אומרת, נוטש אותו כנראה למוות, אלא אם כן יש לו בן אחר טוב שיתפל בו, ובן טוב הרי מטפל באבא שלו. ושמעתי פרשנות מאוד יפה מהרב שרקי, שזה נועד פשוט לא להחתים את דמותו של אברהם אבינו לפני שהתאהבנו בה. קודם כל, צריך להתאהב בדמות, קודם כל צריך להתאהב בנביא, באחד מאבותינו, ואחר כך אפשר גם לבוא ולהגיד, לשים אותה בתוך המסגרת, להגיד שלפעמים צריך לבוא ולעשות קורבנות משפחתיים בשביל הייעוד הגדול של האומה ודברים בסגנון הזה.
כן, אני באמת חושב עכשיו שהצגנו את ספר שופטים כספר כל כך ארוך וכל כך סגור משני הצדדים ובאמת מסודר, אני באמת חושב שיש לנו את הזכות לומר שיש כאן באמת ערך, כן, מטרה ספרותית בעצם גם לעריכה. וכאשר מציגים את דווקא את אהוד בן גירה בהתחלה, שאהוד בן גירה מוכרחים לומר שהסיפור שלו, כן, מזמין כמובן לקרוא את זה בפנים, הוא סיפור מהסרטים, ממש, כאילו הוא כל כך יפה, הוא כל כך מעוקצה.
בקלות אפשר להפריט אותו.
חבל על הזמן, הוא כאילו סוף טוב, הכל, לא יודע, הוא באמת סיפור טוב, והוא נמצא בפתיח, איזושהי הצלחה גדולה, ותשקוט הארץ 80 שנה, משהו כזה, ואם היינו פותחים באמת בספר, בסיפור פילגש בגבעה, באמת זה היה אחרת. ולכן אני באמת חושב שיש ערך ספרותי לזה ששמו את פילגש בגבעה בסוף. דרך אגב, לא רק כדי שהוא לא יהיה בהתחלה, אלא גם כי הוא מוביל אותנו יותר נכון אל ספר שמואל.
כן, אתה הנגדה החזקה הזאת בין פילגש בגבעה לאין מלך בישראל, תראה, אז קדימה, בואו נראה מה קורה בספר שמואל.
אז השופטים הבאים הם אין זוג מוזר שכזה, דבורה, שהיא באמת שופטת, זאת אומרת, רואים אותה שופטת מתחת לתמר וזה, וברק שהוא הגיבור הצבאי. זאת אומרת, מוזר שהשופטים האלה, הם לא שופטים, אלא הם יותר מנהיגים צבאיים כאלה, מין ראשי מיליציות מקומיות של השפטים שנלחמים, אבל הם נקראים שופטים.
טוב, אתה אומר כאן משהו מעניין, אני חייב לתקן ולהגיד, ספר שופטים, כשיש שופטים, פירושו מנהיגים צבאיים. זה ההגדרה של שופט. לא של אדם, לא של ג'אג', אלא של לידר.
אם אני אוכל אפילו לדייק עוד יותר, זה מושיע צבאי, כי שמשון כידוע לא היה מנהיג צבאי, אבל הוא הושיע בכוח הזרוע. אז אם נרצה לדקדק עוד יותר, שופט זה מושיע בדרך כלל על ידי כוח צבאי. נמשיך.
ומה שמוביל אותי לנקודה שאמרת, שדבורה הייתה יושבת תחת התומר ושופטת, אני חייב לומר שאנחנו, טוב, אנחנו יש לנו לפעמים נטייה לעשות פרשנויות מעניינות לסיפורים, מי שישמע את הפרקים שמדברים בזה, אז אמרנו שם, שכשהיא יושבת תחת התומר, תומר דבורה, ושופטת, הכוונה, מתכננת את המרד הצבאי הגדול של עם ישראל, את השמדת הכנענים שהשתלטו מחדש, ולא עוסקת באמת בענייני ממונות וכאלה. אבל זה באמת נתון לפרשנות.
אבל אפשר לעשות בכלל כיוון שלישי, ולהגיד שאולי בחברה הישראלית של פעם, או גם בחברה הבדואית של היום, השופט חייב כוח צבאי, חייב איזה מיליציה שתאכוף את דבריו. זאת אומרת, זה דבר אחד שאתה אומר מה כדאי לעשות, או מה הדין, ודבר שני הוא לאכוף את זה, וסתם להגיד מה הדין בלי לאכוף את זה, זה עוד יותר מרגיז. כי אז הבן אדם יודע שהוא באמת צודק, ואז יש לו עוד יותר תמריץ להשתמש בכוח הזרוע. ולכן צריך איזה רשות כלשהי שהיא תהיה גם השופטת וגם המבצעת, כלומר גם בעלת הכוח הצבאי, וזה בעצם משלב לנו גם את זה שהיא בכלל לא שופטת מתחת לתומר, אלא מתכננת את המרד הצבאי מתחת לתומר, באמת קצת כמו רבננו רבי עקיבא, שהיו יושבים בצומת מסובים שם ומתכננים את המרד הצבאי ולא רק עוסקים בתורה.
כן, אתה מצטט את הסיפור מהגדה של פסח, שבאמת הוא תומן בתוכו הרבה. המון כוח היה להם בעיקר מצד הקריזמה כנראה. זאת אומרת, לא היה באמת מי שיכל לבוא ולחוף את המרות שלהם, לא היה דבר כזה, לא היה שופטים ושוטרים, אומרת התורה, אבל לא היו שוטרים באותו זמן, אבל היה קריזמה, זאת אומרת, מנהיגים צבאיים זה אלה ש... איך התנך נותן לומר את זה, ותאי עליו רוח השם. מה זה ותאי עליו רוח השם? זאת אומרת, השם נתן לו, זאת אומרת, יש לו קריזמה גדולה, קריזמה אלוהית גדולה, וכולם הולכים אחריו. זה התחושה.
כן, אז הסיפור של דבורה וברק הוא באמת, באמת מעניין. יש לנו כאן תופעה יוצא דופן שזה נביאה, והיא באמת, היא מורה למישהו אחר, לגבר, לקחת את תפקיד הצבאי, היא בתפקיד היותר קריזמטי, והם ביחד מובילים את המלחמה נגד סיסרא, שר צבא יבין, הן הכנענים, והמלחמה בעצם היא נשמעת ניסית באמת, כלומר הם עולים להר תבור, ויש את ה-900 רכב ברזל של הכנענים, ובשלב כלשהו הם יוצאים להתנגשות חזיתית, דבורה מורה שזה הזמן לצאת, והשם מסייע לברק להקות את כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב, עד כדי כך שסיסרא נס ברגליו לאוהל יעל אשת חבר הקני, שזה בעצם עוד איזושהי הערה בסיפור שיש כאן את הצאצאי יתרו שנמצאים שם בצד, והם גם כן על הגדר. וסיסרא מחוסל על ידי יעל, והצבא כולו מוכה על ידי ברק. אחרי הדבר הזה יש שירה יוצא דופן ארוכה, מפורטת מאוד, מאוד מעניינת, עם הרבה מהלכים בתוכו, שזה בעצם מה שנקרא שירת דבורה, שזה בעצם שרים דבורה וברק בן אבינועם. ובתוך השירה אנחנו יכולים לשמוע שיש, היה בעצם שיטפון גדול ששטף את כל המרכבות, אולי עד הים, מה שבעצם מוביל לניצחון.
טוב, אז זה בהחלט סיפור מרתק, הסיפור של דבורה וברק. ולעניין כלל הספר, מה שמאוד מעניין בו, באותה שירה שהזכרת עכשיו, זה שיש כאן קואליציה מצד אחד, זאת אומרת, דבורה דואגת לעשות כזושהי קואליציה גדולה, היא מזמנת אליה כל מיני שבטים, אבל מצד שני יש לא מעט שבטים שלא מגיעים למלחמה, ומה שואלת עליהם, איפה הם, למה השבט הזה לא הגיע, למה השבט הזה לא הגיע, יש שבטים שאפילו לא מזכירה, היא לא מצפה שהם יגיעו, וזה מתוך המהלך הכללי של הספר, מה שזה מעניין אותנו לראות, זה שיש כאן חשש אמיתי מקואליציות. זאת אומרת, אם נזכור, הקואליציה הקודמת של הספר הייתה הקואליציה שבה כל עם ישראל ביחד נאסף, ובסופו של דבר ישמיד את אחד השבטים, את שבט בנימין, ואתה רואה שזה לא כל כך פשוט להתכנס, למרות שיש אויבים גדולים בפתח, יש כאן את הכנענים שעדיין לא, זה היה הכנענים, האויב הכי גדול בארץ ישראל, אלה שהחזיקו את הטכנולוגיה הכי עדיפה, את מרכבות הברזל, ומה שצריך להתאחד כדי לנצח אותם, ולמרות זאת יש שבטים שלא באים, כי הם באמת מפחדים כנראה מקואליציות, אחרי הפתיחה של הספר בעצם, אחרי הסיפור המקדים של ספר שופטים.
כן, אני אוסיף שבעצם התחלנו את הספר עם אותניאל בן כנז, שהוא כזה משהו שקצת מזכיר את ימי יהושע, אבל לא ממש. עברנו לימי אהוד בן גרה, שזה איזשהו מהלך אחר, שבו יש לנו שבט שחוזר מהאפר וחוזר לעם ישראל בסופו של דבר. וכאן יש לנו איזושהי התלבטות גדולה. חלק מהשבטים כן באים, יש לנו את נפתלי ואת זבולון, ובשירה שומעים שאולי גם בנימין היה שם, ושבט מנשה. אבל שבטים אחרים לא, ראובן לא מסכים לבוא, גד אין מה לדבר, דן ישב שם זה, אשר ישב לחוף ימים. כמו שאתה אומר, יש לנו כאן איזו התלבטות גדולה, האם להצטרף או לא להצטרף. אני חושב שבמהלך הפנים ספרי, אנחנו בעצם עשינו, הגענו לאיזושהי אמירה. האמירה היא, צריך מישהו שאיכשהו יאגד את השבטים. צריך מישהו שיעשה את זה. ואם תרצה, אני חושב שזה בעצם יוביל אותנו נכון יותר אל הסיפור של גדעון.
הסיפור הבא.
סיפור הבא שהוא בעצם לב הספר.
וכאן אנחנו מגיעים לאיזה סיפור שהוא לכאורה סיפור שקשור לספר מלכים. כי גדעון, השופט הבא שלנו, הוא בעצם מין שופט שרוצים להמליך אותו אחר כך למלך. שיש איזשהו שוב משהו מזעזע עם אחד הבנים שלו, שמתחיל להרוג את כל שאר האחים, ואיזה מין מלחמות חצר של ירושה כאלה. סיפור מאוד מוזר. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, כן, זה, 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 זה הסיפור של, של, של הספר בעצם. זה, 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 לא סתם נתן אמר, הלב של הספר. קודם כל הוא סיפור עם היקף מאוד גדול, עוסקים הרבה בבשורה של, של גדעון, איך הוא מתגלה, ואיך הוא מכנס את הצבא שלו, ואם לוקחים את הרעיון הזה של מעטים מול רבים, לוקחים אותו לקצה של הקצה של הקצה, הרי גדעון, בוא נזכיר, הוא גיבור, אתה יודע, אורד ווינגייט מאוד, מאוד העריץ אותו, כי הוא, אתה יודע, פלוגות הלילה של אורד ווינגייט הם בעצם על, על ברכי גדעון, כי הוא בעצם ניצח מעטים מול רבים, הוא הגיע למצב שאלוהים אומר לו, רב העם אשר איתך, אתה יותר, יש לך יותר מדי חיילים, עם ישראל ישביץ, ולהתפאר עליי ישראל, אמור ידי הושיע לי, אני ניצחתי, קח אותם ותתחיל לנפל. עושים שם איזשהו מין ניפוי מאוד משמעותי, לוקחים את כל העם ומורידים, ובסוף גדעון נשאר עם 300 אנשים בלבד, והוא יוצא נגד צבא מאוד גדול, שמתואר משהו כמו מעל 100,000 לוחמים או משהו כזה, לא יודע אם לוחמים, אבל בוזזים של שבטי המדבר, של המדיינים ועוד כל מיני שבטי מדבר, וב-300 לוחמים הוא מצליח לגרום להם לברוח, הם מקיפים את הצבא הזה עם לפידים ועם קדים, שוברים אותם, מפחידים אותם, זה נראה כמו 300 פלוגות בלילה, אף אחד לא יודע מה זה האורות האלה, והם בורחים, הצבא המדייני בורח, והוא רודף אחריהם ורודף, עד לעומק המדבר ומביא את המלאכים שלהם, בעצם קוראת את ראש הנחש, בנם מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד נחוש, ובאמת כפי שאמרת, התוצאה של זה היא, הוא כל כך מרשים שהעם אומר לו, בוא תייסד שושלת. הרי מה הנקודה של מלך? לא קוראים לזה מלך עדיין, עם ישראל לא נוקד במילה מלך, אבל הוא אומר, תמשול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, זאת אומרת שלטון המשכי.
אבל אתם מכירים איך זה בתנך, זאת אומרת, פחות מעניין את התנך הרבה פעמים, האם זה נקרא מלך או לא נקרא מלך? יותר מעניין, כאילו סוג המשטר, וסוג המשטר שהולך מאב לבן, הוא מלוכה.
כן, כן.
מה שכמובן משה לא עשה, והמליך את יהושע בעצם על עם ישראל, ומה שאחר כך השופטים האחרים לא עשו. זאת אומרת, הם לא הסכימו שהבנים שלהם ירשו אותם.
או לפחות לא,
לא הוצא.
לא יכלו. וגדעון כן יכל. הציעו לו, אמרו לו, בוא. אתה באמת, הוא כאילו היה כל כך בולט בגבורה בקריזמה וביכולת שלו להניע את האנשים, ובאמת הוא היה ממש כלי למעלות, אם אנחנו נגיד דוד המלך הראשון של התנך, במובן מסוים, שמה שציעו לו את זה, ומה שגדעון עושה הוא משהו מרתק, ואפשר לדון בו, מבחינה פילוסופית פוליטית, כי מה שגדעון עושה הוא אומר לעם ישראל, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם, האלוהים ימשול בכם, לא אני. מצד אחד הוא אומר לא רוצה להיות מלך, לא מתאים לי. מצד שני, כשגדעון הולך אל, אל, אל ביתו, אל עירו, אל אופרה, מה שאופרה אבי העזרי, זה לא אופרה שאנחנו מכירים, אופרה אחרת, אז גדעון עושה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא מתנהג בבית שלו כמו מלך, הוא נושא הרבה נשים, הוא מוליד 70 ילדים, הוא מנהל מין חצר.
הנה, זה בדיוק מה שאמרתי. זאת אומרת, לתנך פחות אכפת אם זה נקרא מלך, אם הוא מתנהג כמו מלך, אז זה מלך.
אבל הוא מתנהג כמו מלך רק בחצר פנימה, רק בבית שלו. לא, הוא לא משתלט על העם.
הוא מתנהג כמו מלך שבטי.
כן, שבטי.
ושוב אנחנו רואים את ההבחנה הזאת לשבטים, כאילו זה לא ששבט הוא איזה מין חלק שאין לו עמידה בזכות עצמו. לא, לשבטים בספר שופטים יש אחלה עמידה בפני עצמם. למען האמת, כל האיחוד הזה בין כל השבטים, ובכלל בין השבטים של ישראל, שהם איזה מין קבוצה אחת לשבטים של יהודה, שהם קבוצה אחרת, הוא קורה רק בסך הכל באיזה 70-80 שנה של ימי דוד ושלמה.
כן, כן, אבל רגע, בוא נחזור רגע לגדעון. גדעון בעצם, בתוכו יש איזושהי התלבטות. מצד אחד הוא אומר בפיו שהוא לא רוצה להיות המלך, אבל במעשיו הוא מתנהג כמלך. ובאמת יש לו בן שקוראים לו אבי מלך,
שאבא שלי מלך.
כן, והוא באמת קולט, כמו שאתה אומר, תמיר, הוא קולט את זה, כן, אבא שלי מלך. והוא לוקח את זה לאקסטרים, למקום הכי קיצוני, לרעה שאפשר, הוא שוחט את כל אחיו, ורוצה לתפוס בכוח את המלוכה, כן, באזור שכם ובנותיה.
שאגב, את אבי מלך ממליכים, זה המילה, ממליכים למלך, זה ההגדרה, זאת אומרת, זה כבר יוצא מעל לפני השטח.
מצד שני, יש לנו את יותם. יותם, כן, הוא משל יותם המוכר והידוע, שבו המשל מדבר על זה שמלוכה זה דבר או פסול או מיותר או משעמם, כלומר, לא דבר נכון לעשות.
תזכיר את המשל שנייה.
במשל, בעצם, כן, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך, ואמרו לגפן, אני לא זוכר את הסדר, כן, מולך עלינו, והגפן אומר, מה פתאום, חודלתי תירושי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע לעצים, מה, אין לי מה לתת לעולם, שמה שנשאר לי זה ללכת לנוע לעצים, ובסוף, כן, הם הולכים לתאנה
לזית,
וכמובן הם לא מסכימים, יש להם דברים יותר חשובים, בסוף נשאר רק האטד, האטד שאין לו מה לתרום לעולם,
שיח איזשהו קוצני קטן.
נכון, אין לו מה לתרום, חוץ מלהדליק שריפות, ובסוף באמת, כן, המסקנה היא תצא אש מן האטד, ותוכל את ארזי הלבנון. את המשל הזה נושא יותם כנגד אבי מלך. הוא אומר, אתה אבי מלך, אתה בדיוק הסיבה, למה אבא שלי באמת לא רצה להיות מלך? הוא ידע שזה מה שקורה בסוף, זה אנשים מהסוג הזה. אתה עתד, ומה שיצא מכם זה רק שריפה ומחלוקת ומוות. כלומר, אם אנחנו חוזרים לרציו הגדול של הספר, שבו יש התלבטות, לפני רגע דיברנו דברו ורק יש התלבטות בין להתקבץ להיות קואליציה או לא, עכשיו יש לנו את ההתלבטות בין להיות מלך או לא להיות מלך, האם להקים מוסד מלוכני או לא. בין אם השאלה היא האם בכלל מוסד מלוכני זה דבר טוב או לא, ובין השאלה היא האם עכשיו מתאים מוסד מלוכני או לא, כי אנחנו יודעים שבעולם העתיק היה רק עניין של מוסד מלוכני, או פחות או יותר זה מה שהיה, ולכן זה בעצם אמירה מאוד גדולה, ואתה אומר, בשורה התחתונה הוא מתנהג כמו מלך, אז לא, קודם כל השושלת שלו נחרטת אחרי דור אחד, כן, אם נקרא לאבי מלך מלך, ובד בבד יש לנו את יותם שקיבל מסר אחר מאביו.
אז עכשיו עברנו בעצם את אמצע הספר, וזה ספר ממש קצר, שווה לקרוא אותו, לוקח ממש שעות בודדות, ואנחנו מגיעים לשני שופטים האחרונים, יפתח ושמשון.
כן, באמת יש גם מכנה משותף ביניהם, הם שניהם, יפתח ושמשון באופן אישי, הם שניהם אנשים שהם בעצם חיים, לפחות חלק מהזמן מחוץ לחברה. כן, יפתח נידח מעל פני המשפחה שלו, וגם הייחוס שלו לא משהו, ובסוף מביאים אותו בלית ברירה, כן, זקני גלעד, כדי שהוא יילחם בשבילם בבני עמון. באמת אנחנו גם מגלים בתוך הסיפור שהוא רחוק מלהיות איש המעלה, והאדם שראוי לגדולה, בוודאי כשמשווים אותו לגדעון. ואחרי שהוא מנצח את בני עמון, מה שקורה זה שחוץ מהנדר הקשה שלו שהוא נודר, ובסוף נאלץ להקריב את הבת שלו, נפתחת שם מלחמת אחים קשה בין מנשה לבין אפרים, שגם מראה על תסיסה תת-קרקעית שיש שם במהלך התקופה. ובעצם הוא בן אדם שלא ראוי להגיע למעלה הזאת, הוא הגיע לשם.
כן, בעצם אפשר להגיד שיפתח הוא בן אדם מאוד מאוד אמיץ, מאוד אמיץ, גיבור חיל, ממש התנך נותן אותה את הטייטל, גיבור חיל, בסדר? באמת, מצד שני הוא מנהיג כנופיה, זה מה שהוא. במובן מסוים קצת סוג של עבד כי אם לא, זאת אומרת, הוא לא יודע מה לעשות עם הסמכות שהוא מקבל, והוא לא יודע איך להגיב, איך לפרק מוקשים. הוא ממש אנטיטזה, נגיד, לגדעון, שהוא ממש ידע איך להתנהל, ויפתח הוא כאילו, הוא אמיץ, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה, וזה קצת מעיד על המצב הקשה של העם, שהם צריכים להידרדר למצב שהם מבקשים מאנשים כאלה להושיע אותם, והתוצאה של זה היא לא בהכרח טובה.
זה מזכיר קצת לסנדק, שאותו אדם אגון אומר, אתה יודע שכל חיי, זה ממש מפתיחת הסרט הראשון, הוא בא לדון קורליאון ואומר לו, אתה יודע, כל חיי הייתי אזרח שומר חוק, אבל הפעם אני חייב את העזרה שלך, כי מישהו לקח את הבת שלי וטימא את כבודה או משהו, כאילו, בסוף אתה הולך לאנשים עם כוח, כי יש להם כוח, אפילו אם הם עושים דברים לא נעימים באחר צהריים, אבל בסוף,
ויש לזה מחיר.
לא, אבל אם כולם כאלה נחנחים, ואין להם כוח, והם פוחדים מפה, פוחדים משם, אז כן, אתה תלך למאפיה, בשביל שתעזור לך לטפל בעניינים, ולפעמים זה יהיה לזה מחיר קשה, לפעמים גם זה יהיה בסדר.
כן, אז במקרה הזה עם ישראל, גם היה בסדר, וגם שיהיה להם את המחיר בסוף, זאת אומרת, זה לא באמת הלך חלק. השופט הנוסף שדיברנו עליו זה שמשון.
כן, שמשון, אני לא יודע אם צריך להציג עד כמה הוא מוזר, הוא מוזר בכל קנה מידה אפשרי, קודם כל הוא פועל לבד, אין מאחוריו שום קבוצה של לוחמים, הוא נזיר אלוהים, אותו דווקא ממנה מלאך עוד לפני שהוא נולד. נזיר זה אומר שהוא מתנזר, הוא כאילו מנותק יחסית מהחברה. והוא הולך ונטמע בתוך הפלישתים. וכל היום הוא שומר לעצמו סודות, יש לו חידות, והוא משחק עם הפלישתים, משחק איתם באימורים, נותן להם חידה, בוא נראה אם תפטרו אותה. הם מנסים לפתור ולא מצליחים, והם מנסים להוציא ממנו את זה בדרכים עקלקלות, וכל עניינו זה למצוא תואנה ללחם בפלישתים, עד שיהיה אפשר ככה להינקם את נקמת ישראל. ואני חושב שכשמגיעים לסיפור של שמשון, אני לא מדבר עכשיו על כל הסיפור עצמו עם דלילה וכל זה, אני מדבר ברמה הספרית, אנחנו מבינים שהגענו באמת אל הקצה. כשיש לנו כזה אדם שנאלץ להתנתק לגמרי מהחברה כדי להילחם באויבי ישראל, הגענו באמת לשפל המדרגה, גם מבחינת זה שאין מנהיג אחר שיכול להנהיג, וגם מבחינת זה שהעם ישראל גמור, בוודאי שבט יהודה, אין לו את העוז ואת הכוח לקום, כלומר, אולי אפשר לומר, שלסיכום, הפירוד הזה של השבטים, הגיע לנו עד כאן, וצריך עכשיו משהו אחר.
איפה אתה רואה את המאפיינים האלה, לגבי המורכבות של שמשון, בתור מנהיג ונביא, שמצד אחד הוא קדוש עוד מלידה, ומצד שני הוא ככה נראה שהוא משחק משחקים מאוד מוזרים עם הפלישתים במקום להרוג אותם וזהו. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, זה מאוד בולט, שמשון... שמשון הוא מלא סתירות, הוא גיבור תנכי שהוא מלא בסתירות, אתה ממש יכול לראות את זה, כמו שאמרנו, הוא נזיר אלוהים, נזיר אלוהים ההגדרה שלו זה אדם שמתרחק מהנאות העולם באופן עקרוני, צד שני שמשון, נזיר אלוהים גם לא אמור לשתות יין, כן? ושמשון נמצא במשתאות, זה המקום שבו הוא מבלה את, 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 את הימים שלו, במשתאות עם הפלישתים, רודף אחרי נשים, כאילו הדמות שהכי לא היית מצפה שהיא תהיה שופטת, וזה מאוד 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 מוזר וגם מעניין, וזה אולי גם קשור באמת לרעיון של נתן אמר של הנקודה הנמוכה של הספר, זאת אומרת כל כך בני יהודה ועם ישראל לא יכול כבר להתקומם, כי באמת הפלישתים הם במובן מסוים כובש בסדר גודל אחר, הם מאוד מאוד חזקים גם תרבותית וגם צבאית, שאין דרך לצאת מלחמה פנים מול פנים, זה כבר לא יעבוד, זה ייגמר בקיליון של עם ישראל, בהגליה שלהם, לא יודע במה, זה לא אימפריה, זה לא בהגליה, אבל זה לא משהו שהוא רלוונטי, ולכן התפקיד של שמשון זה דבר אחד, להראות שאפשר לנצח את הפלישתים, שהם לא כאלה חזקים כמו שאתה מדמיין, לא באמת לנצח אותם, ההגדרה שלו זה, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, תתחיל, תראה שיש בכלל סיכוי להילחם, והדרך שלו לעשות את זה היא הוא בעצם נלחם בפלישתים בלי שהם מבינים שיש מלחמה בכלל. כי הוא תמיד, מה שנקרא, מחפש את הטוענות, את התירוצים להראות, לא גנבו לי את האישה, אז אני הורג פלישתים, שרפו לי משהו, פגעו לי במישהו, ולכן אני נלחם. זה בכלל לא עניין לאומי, למרות זה מאוד מאוד עניין לאומי, אבל אף אחד לא מודע לזה. אף אחד לא מודע לזה, וזה הרעיון. זאת אומרת, הסתירה הזאת היא, כי בפנים, בעומק, הוא... דמות, דמות שיש בה, אומרים עליו, הוא נזיר אלוהים מהבטן, אבל כלפי חוץ אתה, אף אחד לא יודע את זה, אפילו אנשים מישראל, מיהודה, לא מודעים לזה, וזה בעצם נמצא, הסתירות האלה הן מובנות בשמשון, כי זה הדרך היחידה להילחם שם, כנראה.
כלומר, המצב נקרא לזה של הגאווה הלאומית כל כך נמוך, לפחות את יהודה, אולי גם בשבטים אחרים, שאתה כבר לא יכול להגיד, כן, אני נלחם כדי להחזיר את הכבוד הלאומי, או אני נלחם כדי להשיב ביטחון, אתה נלחם מסיבות אישיות, כי שום סיבה אחרת לא נתפסת תרבותית באותה תקופה, כמשהו שאפשר ללחם עבורו.
כן, 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 לגמרי. זה בעצם התחתית של הספר, וזה בעצם מוביל אותנו כאילו, אוקיי, צריך כאילו לקום מהמקום הזה, ובאמת כאילו הסיפורים הבאים, הם כביכול מראים לנו עד כמה אין מלך בישראל וצריך כבר לעבור הלאה לתקופה אחרת, כי באמת אין דרך להילחם כצבא לאומי. זה באמת הנקודה הנמוכה של הספר.
אז מיד אחרי שהספר מספר לנו על שמשון, שזה בעצם נקודת השפל, פתאום שוב יש איזה מין סיפור שנראה out of context, כי פסל מיכה, שהוא הנכד של משה רבנו, הוא אמור להיות בהתחלה, כי אם משה נפטר, וכמובן בדורות ההם לא הביאו ילדים בגיל 75, הביאו ילדים הרבה קודם, ולא הייתה בעיה של רווקות מאוחרת, אז כנראה שהנכד של משה רבנו עוד חי במדבר, ומיד מגיע לארץ, וחי עוד בתקופתו של יהושע.
כן, כן. אם לא תקופתו של יהושע, אז קצת אחרי.
כן, אז רגע, לאט לאט. אמרת הנכד של משה רבנו, איך זה נכנס לסיפור? יש לנו סיפור על מיכה, שהוא גר בהר אפרים, ויש לו פסל, והוא מקים בית אלוהים קטן, שכבר זה אמור להטריד אותנו, מה בית אלוהים, פסל, מה, בית אלוהים לכבוד השם, כן? ומצטרף אליו שם איזה נער לוי, והוא מטפח אותו. ובשלב כלשהו מגיעים פתאום בני דן. בני דן, הם מחפשים נחלה, הם הולכים למצוא להם נחלה חדשה בצפון, והם עוברים שם, ואחר כך הם מקבלים, הם הולכים ויורשים את הנחלה, הם מרגלים את הנחלה שלהם. כשהם חוזרים חזרה למחנה דן כדי לאסוף אותם, לאסוף את החברים ולנסוע צפונה לכבוש, הם עוברים דרך בית מיכה, לוקחים את הפסל, ויחד עם זה לוקחים את נער הלוי. ובסוף מתברר לנו שאותו נער לוי הוא לא אחר מאשר הנכד של משה רבנו, נתן בן גרשום בן מנשה, בן משה, אנחנו נגרוס למשה, וזה כמובן זורק גם את סיפור פסל מיכה לתחילת תקופת השופטים, דרך אגב הכיבוש של שבט דן, את נחלתו בצפון מוזכר במפורש בספר יהושע, כלומר זה בהחלט סיפור קדום.
אז גם פה זה בעצם עוד סיפור כמו פילגש בגבעה שמופיע במקום בהתחלה, הוא מופיע בסוף.
כן, בעצם זה שני נספחים.
למה?
אז ככה, זה בעצם שני נספחים של הספר, שהם בעצם, אחרי שקראת את הכל, בוא תבין משהו. בוא נסביר את הנקודה. כי מה שהסיפור הזה אומר, הוא בעצם מתאר שני דברים, שהם תמות מאוד גדולות, הן קוראות לאורך כל ספר שופטים. א', על זה שבעצם מה שאמרנו, מה שפתחנו בו, ששבטים לא עזרו אחד לשני, ואז לכן כאשר דן הולך לכבוש את הנחלה שלו, אז בוא תראה את זה בזום אין, בוא תיכנס ממנו ותראה מה קורה, ואז מתארים את שבט דן יוצא למסע, הוא עובר על פני כל הארץ, חוצה את כל הארץ עד לכיוון הצפון, ובעצם בוזז כל מקום שהוא נמצא, מין מסע הרג, לא הרג, מסע שוד, בעצם בוא תראה איך השבטים לא סולידריים אחד לשני, זה דבר אחד. אבל מה שמאוד משמעותי, דבר עוד קו, עוד דבר משמעותי בסיפור הזה, זה הסיפור של הנכד של משה, שהוא לוי. והוא לוי שהולך, התיאור של איך זה נפתח, הוא הולך לגור באשר ימצא, זאת אומרת, הוא עוזב את העיר איפה שהוא גר, ומחפש פרנסה, זאת אומרת, הוא לוי שזה כנראה, אני יחזור שנייה ויצטט מספר דברים, של סבא של הבן אדם הזה, של משה, שמדבר על ישמר לך פן תעזוב את הלוי. זאת אומרת, תחזיק את הלווים, תן להם את התרומות והמעשרות שלהם, זה מאוד חשוב, כדי שתישאר הנהגה רוחנית לעם. אנשים שהם עסוקים בהגות ובעניינים שברוח. ובעצם זה לא קורה, כי כל אחד עסוק בענייני היום-יום, בענייני השעה, בעניינים המיידיים, אף אחד לא חושב באמת להפריש גם איזה מעשר קטן ללווי, בעצם זה מעיד על השבר הרוחני, על זה שאין הנהגה רוחנית בעם, וזה הפתיחה של כל ספר שופטים. עכשיו שראית את הכל, בוא תזכר. זאת אומרת, הלוויים, אפילו הלוי הכי משמעותי, הכי מיוחס, צריך לעזוב, והוא מדרדר למצב שהוא במקום לשרת ליד המשכן, איפה שסבא שלו הקים אותו, הוא הולך ומשרת באיזשהו מין משכן חליפי, מתחרה למשכן. בעצם, בגלל, זה נמצא בבסיס הספר. עם ישראל, אין לו אחדות דתית, הוא לא מחזיק את העניינים שברוח, הוא עוסק ביומיום הקטן, בענייני השעה, וזה גם משפיע מאוד על כל הסיטואציה של ספר שופטים.
נראה שיש כאן בכל הספר התמקדות בדברים שהם כאילו הקורצים, הטווח המיידי, על חשבון הטווח הארוך, זאת אומרת, טווח מיידי, טווח קצר, לדאוג למשפחה או לשבת על חשבון האומה, טווח מיידי קצר, לשמור על השקט במקום ללחם נגד האויבים, טווח מיידי קצר, לבוא ולחיות את חיי השעה וחיי הרגע וחיי החומר במקום לדאוג ללוויים ולקיום של האומה או לקיום של העם לאורך שנים רבות, דווקא לידי ההשקעה באותם נכסי רוח.
כן, חד משמעית, אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בשבטיות מול זה שאין מלך בישראל. מלך, הוא, יש לו את היכולת, כן, הוא בעצם יכול לתכנן לטווח רחוק, זה גם קשור לזה שהבן שלו יורש אותו, כלומר, הוא בונה, בהגדרה הוא בונה משהו שיש לו עתיד,
יש אחריותיות למלך.
כן, הוא מוכרח לעשות את זה, הוא גם, יש לו גם את הרצון, הוא לא רק צריך להתנדב לעשות את זה, אלא כדאי לו מאוד לעשות את זה, כי זה בעצם, הוא ישלם על זה במזומן בשושלת שלו. ובאמת, במצב שבו יש רק שבטים שצריכים להתנדב לעזור, כן, המתנדבים בעם, כן, כמו שאומרת דבורה, אז זה לא יצליח, זה לא יצליח, ואולי לכן הסיפור הזה של אין מלך בישראל כל כך מדגיש, בסיפור הזה של פסל מיכה, רואים מוזרות בעבודת השם, איך שהם עושים פסל ומסכה לכבוד השם, ואיך עוזבים את הלוי, ואיך מתנהגים עם הנביא שמתעסק עם הפסל, ממש כמו בבא, כן? כל הדברים האלה מראים עד כמה הפירוד הזה גרם לאיבוד של הכל. אם נעבור לפילגש בגבעה, שזה הסיפור הבא, שם אנחנו רואים מצד אחר איך הפירוד הזה גרם לתוהו ובוהו מוחלט.
בהקשר מה שאמרנו, אז ספר שופטים מאוד לא נכנס לשום קטגוריה שאפשר להבין אותה. זאת אומרת, מצד אחד לתנך יש בעיה עם איש הישר בעיניו יעשה, או איזה מין הנהגה מבוזרת, או אנרכיה שכזאת. זה לא שיטת הנהגה שנראה שהתנך בעדה. מצד שני, כשאנחנו מדברים על מלכים, אז גם התנך הוא לא ממש בעד מלכים, כי המלך היא כמו בעזרות ששמואל אומר, הוא ייקח את הבנות שלכם, הוא ייקח לכם את הכסף. הוא גם לפעמים לא ינהג על פי השם, הוא ינהג על פי כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים, יהיה לו חצר גדולה. בקיצור, התנך לא בעד שום שיטה, לא בעד אנרכיה, ולא בעד שלטון של שופטים מדי פעם, למרות שהם צדיקים וירים את השם, זה לא עובד. והוא לא בעד איזו ממלכה מאוחדת, וגם דוד יש לתנך ביקורת עליו. זאת אומרת, אין שום שיטה שנראה שהתנך בעדה, ואתה מסיים את ספר שופטים ואתה אומר, עכשיו יהיה טוב במלוכה וגם במלוכה לא טוב.
כן, כן, אני חושב שזאת שאלה כלל תנכית ואולי אפילו כל המציאות מתגוללת מאחוריה. כלומר, כן, כל צורת שלטון יש לה את החסרונות שלה, כולנו יודעים, אפילו לדמוקרטיה, להכל יש את החסרונות. אז זה דבר אחד. כלומר, אני חושב גם מצד שני שהתנך לא חי בסרט. בתקופת התנך מה שיש זה מלכים, וצריך לשאוף להגיע למלך. ובשביל להגיע למלך מתוקן, צריך לעבור דרך מדורי גיהנום לא פחות. ספר שופטים הוא איזשהו סוג של התבגרות, כן? כמו נער מתבגר, שהוא עובר דרך כל מיני מתבחבש עם עצמו, עד שהוא מצליח להצמיח דבר יותר נכון, יותר מכוון. ויש לזה גם מחירים בדרך. באמת, כשאנחנו נגיע לדוד, שזה אחרי שאול, כן? זה המלך הראשון, זה שאול, אנחנו נגיע לדוד, אני חושב שהתנך רואה בדוד את הסמל למלך. כן, גם דוד טעה, גם דוד היו לו את החסרונות שלו ואת הנפילות שלו, אבל דוד הוא בעצם יוצא המלך שתמיד ישבו את כל המלכים לדוד, דוד אביו, דוד אביו. ובעצם אני חושב שאם אנחנו מסכמים את זה, התנך הוא כן בעד המלוכה, הוא כן מחפש את המלוכה. מה שכן התנך עושה, זה הוא לא פרייר. התנך הוא סוגר חשבון עם כל מי שצריך. כל התנך כולו מדבר על התפתחות, מגן עדן והאדם הראשון ועד הסוף, מצב שבו הייתה איזושהי תוכנית, התוכנית לא הצליחה, כי אנחנו בני אנוש, כי התורה ניתנה לבני אנוש, והדברים לא הצליחו, והתקדמנו למשהו אחר, וגם זה מתישהו לא מצליח, מתקדמים, כל פעם משואפים אל השלמות ואל התיקון, אל המצב היותר נכון.
זאת אומרת, התנך, אפשר להגיד, הוא מאוד 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 פרגמטי, מצד אחד, זאת אומרת, בכל סיטואציה שיש, אם יש בעיות, הוא יבקר אותם, הוא לא נקשר לצורת שלטון ספציפית, או לדמות ספציפית, או לכל דבר ספציפי, ותמיד הוא מבקר ושואף. מצד שני, הוא גם מאוד אידיאלי, כנגד הפרגמטיות. זאת אומרת, הוא אומר, יש את האידיאלים שהוא מציב, זאת אומרת, איזשהו יושר תנכי, של עבודת אלוהים נכונה, של מוסריות תנכית והכל, אגב, סתם סוגיה אחרת, שהיא לא רלוונטית, אבל רק להדגיש את הנקודה של הפרגמטיות של התנך, יש פעמים שיש נביא מהתנך, מהנביאים היותר מאוחרים, שידבר, נגיד, ירמיהו שיכנס בעם ישראל, בממלכת יהודה, על זה שהם מורדים במלך בבל. למה אתם מורדים? למה אתם מורדים במעצמות? תכניסו את הראש תחת העול שלהם, והכל יהיה טוב. לעומת זאת, אתה יכול לראות שיש את ישעיהו, שהוא קדם עליו בכמה דורות, שמדבר על למה אתם בכלל קושרים קשרים עם, 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 עם אותם כסדים ועם אומות אחרות? זאת אומרת, זה לא שיש כאן איזושהי שיטה ברורה, אלא יש אידיאל גדול, ועכשיו השאלה איך אתה מולו. ואם אתה חורג ממנו, התנך יבקר אותך, לא משנה מה תהיה, ובאמת, במובן מסוים, דוד, כפי שנתן אמר, הוא קצת אידיאל בקטע הזה, לברות המורכבות שלו.
אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע מכם, חוץ מכמובן ספר שופטים הנפלא, איזה המלצת קריאה, ספר סרט, פודקאסט, מה שבא לכם, למאזינים. בינתיים אני אתן לכם זמן לחשוב, ואני ממליץ על ג'ון לוק, על הממשל המדיני, בעצם זה נקרא באנגלית המסכת השנייה על הממשל המדיני, והמסכת הראשונה בעצם מדברת על זה שמלכים אין להם איזושהי זכות טבעית למלוך, ושיש אפשרות למרוד במלך אם המלך עושה יותר מדי צרות ומפר את הזכויות הטבעיות. כמובן האמריקאים לקחו את זה לכיוון של הכרזת העצמאות שלהם ואמרו, כמו שג'ון לוק אמר, אם המלך פוגם בשליחות שלו בזה שהוא עושה דברים שהם לא תחת ההרשאה שהעם נתן לו, אז יש אפשרות למרוד, וכך באמת הם עשו ומרדו בבריטים במלחמת העצמאות האמריקאית.
אני לא יודע אם אתה מרשה לי להמליץ על ספר שלא קשור לתנך ולא סתם, פשוט כי אני מאוד מאוד אהבתי אותו. אז באמת, ממש בלי קשר, אני משער שהרבה אנשים מכירים את הספר הארי פוטר ואוהבים אותו, אבל אני רוצה להמליץ על סדרה אחרת שנקראת הארי פוטר והשיטה הרציונלית, שזה מין פאנפייק כזה שכתב סופר אחר שלקח את הארי פוטר ויצר את היקום הזה מחדש, עם המון תיאוריות פסיכולוגיות שהוא שילב שם, והמון, ועלילה מאוד מותחת. מאוד ממליץ לאנשים שאהבו את הארי פוטר לנסות ולחפש. אני מאוד מאוד התחברתי לספר הזה, זה סתם המלצה ממש לא קשורה לפרק שלנו. וכמובן, פטור בלא כלום, כמובן אי אפשר לא להמליץ על משהו מהתנך, אז עכשיו שדיברנו על ספר שופטים, מאוד מאוד ממליץ גם לקרוא את ספר שמואל, שהוא ספר מאוד מעניין, שממש עוסק בסיפור הזה של מלוכה בסופו של דבר, ושני מלכים שנאבקים אחד בשני, או לא משמשים ביחד, אלא אחד בורח, אחד רודף אחריו, וספר שאפשר ללמוד ממנו הרבה גם על תפקיד המלך, הוא ספר מאוד מעניין, אז גם אותו אני ממליץ לשבת ולקרוא וללמוד.
אז תודה רבה, ונקווה להתראות בפעם הבאה שתעשו סיכום על ספר בתנך, ואתם עושים עבודה מאוד יפה, אז כדאי להאזין לכם.
תודה רבה, תודה.